אנחנו בחובת התלמידים, עמוד י' מנורת פלדהיים, אם נחדור אל תורנו נפש הנער ונתבונן ניסיונות זכים ואמיתיים בכל מהלכה. זה נקודה מאוד חשובה. הוא אומר ניסיונות זכים ואמיתיים. הרבה פעמים, אנחנו דיברנו כבר בפעמים הקודמות, ההסתכלות של ההורה היא לא תאורה והיא לא אמיתית, וזה אחד מהבעיות הגדולות בחינוך, שההורה לא מסתכל בצורה אמיתית ותאורה. דיברנו שיש כל מיני מניעים חיצוניים, עניינים של גאווה, ילד מייצג אותי, השאיפות שלי בשביל הילד, יש כל מיני דברים שהם לא תאורים. אז הוא אומר, קודם כל, ההסתכלות צריכה להיות בניסיונות זכים ואמיתיים בכל מהלכה. נראה שעל פי רוב אין הנער שר מדרכי השם בפעם אחת, לא מחלל שבת בפעם אחת, אף אינו יצא מבית המדרש לתרתיראות להבדיל פתאום. הגמרא אומרת כך אומנותו שיצר הרע. היום אומר לו עשה כך ולמחר עשה כך וכו'. בהשקפה ראשונה מתקבל הרושם מגמרא זאת שאינו מתחיל מיד בעבירות החמורות, אלא בהדרגה הולך מהקל אל הכבד. אבל במציאות גם טרם שבא למעשה הראשונה הקלה ביותר, גם בדעתו פנימה המשבר לא נעשה פתאום ופעם אחת. רק לפני שנה או יותר התחילה דעתו להתפצע מעט. פצע ואינו פצע. כי נגע נראה לי בבית, רק כי נגע, נגע ואינו נגע. וממנו מבצבצת מחשבה דקה מן הדקה, להסתכל על התורה והעבודה כעל דבר נבזה ובטלנות. ועל עולם החיצוני של הוללות, בערות ופחזות, כי יפה וטוב. ואז גם סיבה קלה יכולה לגרום פצע כזה. כי מצערה היא בראשיתה ואינה פועלת הרבה עליו ועל מעשיו. רבותיו ואף חבריו היותר קרובים אינם מכירים בו אז שום השתנות. אך מעט מעט הפצע מתעמק בנפשו ומתרחב במחשבתו, מנפש ועד בשר מחלה, ופתאום כל רעש נשמע, והנה עזב את בית אלוקים ונפל לבאר שחת רחמנא ליצלן. זה דבר שצריך לדעת בכל אדם. אנחנו מסתכלים על הנער, אבל אתמול בלילה אני ישבתי עד קרוב ל-12 וחצי, כי מישהו חוזר בתשובה ועליי, והיו לו כל מיני שאלות, ואני ראיתי שזה דברים שעדינים, כמו שהוא אומר, כנגע. פתאום יש לו ספקות בדברים מאוד בסיסיים. בן אדם שיש לו ילדים בחדר, והוא עצמו כבר חלק מהחברה, וכבר הוא ואשתו, הם כבר באיזשהו דרך, כבר כמה וכמה שנים, אנשים מרשימים ביותר, ופתאום יש נקודות שמפריעות, וזה טבעי מאוד. אבל החשיבות היא קודם כל להתייחס, ועל זה הוא עכשיו הולך לדבר על זה. אבל אנחנו צריכים לדעת שהדבר החשוב הוא קודם כל להתייחס ברצינות. הרבה פעמים אנחנו בכלל לא קולטים איפה הצד השני עומד. בן אדם מגיע אלינו עם שאלה, בן אדם מגיע אלינו משהו שמפריע לו, וזה נראה כל כך זהיר וכל כך לא רציני שקשה לנו להתייחס ברצינות. אני זוכר שפעם מישהו בא אליי עם איזושהי שאלה שהייתה נראית לי, חשבתי שהוא צוחק, אני פרצתי בצחוק, הייתי בטוח שהוא צוחק, ופתאום הוא נפגע. שאלתי אותו, מה אתה רציני? והוא אומר לי כן, והוא ממש נעלב, והיה קשה אחר כך לתקשר, כי אני כבר צחקתי. אני לא האמנתי שלאנשים יכולים להיות שאלות כל כך לדעתי חסרות טעם. אבל לשני זה כל החיים שלו. כשהשני בא ושואל אותך שאלה, מבחינתו זה הכל. והרבה פעמים אנחנו, מה שלנו נראה כל כך פשוט לילד או לחוזר בתשובה, זה חידוש גדול מאוד. אני תמיד מתפעל, חוזרים לה עם סיפורים שסיפרתי, וזה מה ששינה להם את ההסתכלות הכל החיים. ובשבילנו, אתה שומע את הסיפורים האלה, זה נראה דברים כל כך פשוטים, הדברים שאנחנו גדלנו איתם, המושגים שהם א' ב' בשבילנו. צריך לזכור שמי שלא גדל עם זה, זה לא א' ב'. ישבנו פה פעם עם קבוצה, ולא הצלחנו לחדור, אז באיזשהו שלב שאלתי אותם, חבר'ה, זה היה איזה חודש שאנחנו מנסים ללמוד, לא מגיעים לא' ב', כלום. כל התורה זה מבחינתם נטע זר. אז אמרתי להם, טוב, תספרו לי, מה השאיפות שלכם? מה אתם רוצים להשיג בחיים? וכל אחד אמר דבר אחר. כל אחד רוצה להיות מיליונר, אבל מכיוון אחר. בסוף אני שואל אותם, מה, אין לכם שום מגמה לעזור לאנושות? זה לא קיים אצלכם? אז זה לא נעים לומר. אז הם לא רוצו לומר כזו הצהרה. אז הם אמרו, לא, כשנהיה עשירים, אז ניתן תרומות, ודאי שאנחנו רוצים לעזור לאנושות, אבל קודם צריך להצליח בעצמנו. זה נתן לי פשט, רק אז אני הבנתי מה פשט במשנה שהלל אומר, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לא עצמי מה אני, ואם לא עכשיו ומתי. אף פעם לא הבנתי למה ואם לא עכשיו ומתי. אז הבנתי, כי הרבה פעמים האדם אומר לעצמו, כשאני לעצמי מה אני, זה, אני אגיע לזה, עכשיו זה צריך להיות אני לי. עכשיו אני צריך בשלב הזה שלכם רק להתמקד בה, אם אין אני לי מי לי. וזה לא נכון. בכל שלב בן אדם צריך להיות גם כן אם אין אני לי מי לי, וגם אם אין אני לעצמי מה אני. שניהם בכל שלב. אני רק אז הבנתי פשט במשנה, פשט. ויש נקודות פשוטות שאנחנו בכלל לא מעלים על דעתן שהצד השני לא קולט. אני למדתי לקח, אף פעם לא לצחוק. אני הייתי בטוח שהוא צוחק איתי, מאותו יום אני לא בטוח שאף אדם מפעם צוחק איתי. אני תמיד מקשיב בשיא הרצינות, לפעמים אתה צריך לעבוד על עצמך, כי אתה מרגיש שאתה כאילו מדבר עם ילד, בסדר? מה אתה חושב? וזה אחד מהטעויות שהורים גם עושים עם ילדים, ששוכחים שהילד בגיל 4-5, הדברים שפשוטים לך בכלל לא פשוטים לו. ואנחנו בכלל לא קולטים שהמושגים שלנו זה מובן מאליו, לא זה לא מובן מאליו. ילד הולך ו... מחזיק בידית של דלת של מכונית. כן? ילדים הרבה פעמים כשהם עוברים ברחוב, מתחילים לשחק עם המראה של מכוניות, עם הידיות. אתה אומר לו, אל תיגע במכונית. אחרי שנייה הוא נוגע שוב. אתה אומר לו, לא הבנת שאמרתי לך לא לגעת? אז הוא אומר, כן, בסדר. אתה לא מבין שזה מסוכן? תשובה, לא, הילד לא מבין שזה מסוכן. הילד לא מבין, גם מגיל 3-4-5. אולי כשתסביר לו, יתחיל לקלוט שהמכונית יכולה להתחיל לזוז, והיד שלו יכולה להתאפס, וזה יכול להיות סיפור מסוכן. הוא לא מבין. יש כל מיני דוגמאות קטנות שאנחנו, זה מובן מאליו אלינו, ולילד זה בכלל לא מובן מאליו. ואותו דבר בענייני התורה והמצוות, וחוסר שמועת תורה ומצוות. התיאור שלו, שהעולם החיצוני, זה הוללות, בערות, פחזות, רוב העולם לא רואה את זה ככה. רוב העולם רואה את זה כי יפה וטוב. גם בן אדם שיושב פה בתוך הבית מדרש, בתוך תוכו בא לו, זה כיף. הרי מה הוא רואה? אנשים שלא שומרים נגיעה, אנשים שעושים מה שהם רוצים על האוטובוס, להם כיף, לי לא כיף. זה נראה שלהם כיף. אתה אומר לי שלי יהיה יותר טוב אחרי שמירת תורה ומצוות. לא רואה את זה. זה נכון שכשבן אדם שומר תורה ומצוות, אז הוא מתחיל לחוות את זה. אבל זה לא נראה, והמשיכה היא כל הזמן. כל הזמן האדם עומד מול האתגר הזה. הוא מדבר על מחשבה קלה, אני חושב שהדור שלנו עומד עם האתגר הזה יום-יום. אני לא חושב שזה מחשבה קלה שמבצבצת. זה אולי יותר התרכזות בכיוון הזה. והוא מדבר על הנוער, אני חושב שאנחנו יכולים להשליך את זה על עצמנו. כשלבן אדם יש קשיים כאלה, הוא צריך לדעת שזה לא פשוט. כאילו זה... זה איזשהו פרצה שהוא צריך לראות איך לסבור אותה. כי הפרצה הזו, זה יכול להיסגר, זה יכול להיות התחלת דרך של פרצה יותר גדולה. וכמובן שזה ככה גם לגבי הנוער. על פי רוב נגע פנימי זה בנפש, בא מן ישות והתנגדות הנזכרים לאל. ככה הוא אומר, אני חושב שבדור שלנו זה גם נובע מהמשיכה. בעצם זה שילד רואה את זה, ממינו, משמאלו, לכל כיוון. אתה לא יכול ללכת שתי פסיעות בלי לראות. את העולם הערבי טוען שהם שמחים. למה כולם צריכים פסיכולוגים, פסיכיאטרים? למה אם זה כל כך שמח לחיות ככה, למה זה ככה? אני אמרתי בבדיחה לאשתי לפני יומיים, שאלתי אותה אם הבת של קלינטון כבר מדברים עליה וגירושין. אז שאלה אותי למה, הם סך הכל נשואים חודשיים שלוש. אמרתי לה, כי זה בערך הממוצע בעולם הזה, זה הממוצע של חיי נישואין עד שמתחיל להיות כבר שמועות, שיש בעיות, והיא תפסה אותו שהוא עם מישהי אחרת. חכי, בואי נראה. בינתיים החדשות לא מדברים על זה. אבל זה מישהו פעם אמר, החיי נישואין בהוליווד זה כמו המזג האוויר. כל יום אתה צריך לראות, להתעדכן. מי בוגד במי, חתן עם מי. למה העולם המערבי כל הזמן צריך למצוא פתרונות לחוסר סביות רצון מהחיים? אין להם שמחה, כי זה לא שמחה אמיתית, אבל מבחוץ זה נראה אמיתי. ולכל אחד, לא רק לנוער, גם לנו, כשאנחנו הולכים ברחוב, זה נראה שלהם כיף. לי לא כיף, אבל להם כיף. בן אדם צריך לדעת שזה פרצה, זה בעיה, זה לא חיים אידיאליים. אצלו בדור שלו זה עוד היה פרצה שמובילה, אצלנו זה ההתמודדות היומיומית. וזה למה שבמידה מסוימת החינוך שלנו הרבה יותר קשה. אני יכול לומר לכם שאני אישית, אם באים אליי הורים או זוגות שיש בעיה של אינטרנט בבית, שאו הילד או הבן זוג או הבת זוג מסתכלים על דברים לא צנועים, אני אומר, תעברו למישהו אחר, אני בחיים לא הצלחתי לעזור למישהו עם בעיה כזו. לא יודע לעזור. זה יצר רע כל כך חזק, אני לא יודע, תדברו איתי על דברים אחרים. אנשים יכולים לדבר איתי עם סטיות ברצונות שלהם, ואלף דברים אחרים אני מוכן לחשוב אתם איך לפתור. בעיה שבן אדם שמחור וכל הזמן מסתכל בדברים לא צנועים, אני לא יודע, לא יודע. אם הבן אדם בעצמו לא הולך לפתור את זה, אני לא יודע לעזור לו. זה מעניין שהשנה מכון מאיר הגיעו לאותה מסקנה. תמיד היה למכון מאיר גישה שעם סמים אנחנו לא מתעסקים. סמים צריך מכון לסמים, לך תגמל מסמים. השנה הם עשו הצהרה לקראת סוף שנה שעברה, שאותו דבר, מי שנתפס שהוא מסתכל על דברים לא צנועים באינטרנט, הוא אף מהמכון ברגע שזה מתברר שזה כך, כי אנחנו לא יודעים לטפל בזה. אני תמיד אמרתי את זה כדעה אישית שלי. עכשיו המכון לקח את זה כעמדה, לא בעידוד שלי, אני לא אמרתי כלום, אני דווקא התנגדתי לעמדה הזו. אבל הם אמרו שמבחינתם, לך לטיפול, תגמל, אחר כך אתה יכול לחזור ללמוד תורה. זה לא העסק שלנו פה להתעסק עם זה. זה דבר קשה. אז, אבל אנחנו עומדים מול האתגר הזה יום יום. אומר לנו, הוא אומר, וזה גם חלק מזה, אבל אני חושב שבדור שלנו צריך לזכור שזה רק חלק, שזה נובע מזה שהנער עכשיו... הוא בטוח שהוא יודע, יש לו כבר אישיות לדעתו, כיוון שנעשה יש בפני עצמו, והתנגדות הפסינה מבצבצת בקרבו נגד אביו, רבותיו ומחנכיו, לא רק נגדם מתעוררת התנגדותו, רק אלא שיורו אותו ועל כל אשר התנהגותם מדרכם דרך הקודש, מתחיל להסתכל בשעת נפש וסינה. זה עוד נקודה חשובה, הורי הרבה פעמים מוצא את עצמו במצב שהוא מייצג את הקדוש ברוך הוא, וזה טעות. אנחנו לא מייצגים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו מנסים לחנך את הילד בדרך הטובה, אבל הוא צריך להבין שאם הוא חוטא, הוא פוגע בעצמו. זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הבן שלי פעם אמר לי, אני לא אתפלל שחרית היום. אמרתי לו, אין בעיה, אל תתפלל. כמובן, מדובר על גיל מסוים ושיחה מסוימת. אתה חושב שאתה מתנקם בי? זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אתה לא רוצה להתפלל, אל תתפלל. אבל אני מרחם עליך, בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אתה תלך יום שלם בלי לומר לקדוש ברוך הוא תודה על מה שהוא נתן לך, ולבקש שמחר יהיה לך. אני מאחל לך הצלחה, אבל זה בינך לבינו. אתה לא רוצה להתפלל, בוא לסעודת שבת, אל תתפלל. זה היה שבת, רצינו להתחיל את הסעודה, הוא עוד לא התפלל, לא... ילד קטן, בסדר. אבל הוא חשב שהוא ימצא כיוון, כאילו, הוא תופס אותי. צריך להיזהר, כי לפעמים הורים כל כך רוצים שהילד ישמור תורה ומצוות, שמבחינת הילד הוא קולט שזה זה, זה קלף, אם זה הוא יכול להיאבק בהם. צריך להיזהר מזה, צריך גם להיזהר בקולות וחומרות. הרבה פעמים הורים חושבים שהם עושים חוכמה גדולה שהם מלמדים את הילד 1,000 חומרות. אני מנסה שהילד שלי לא יקלוט את כל החומרות שאנחנו עושים בבית, לא עניינו. הרב שלמה זמן פעם אמר, אם ילד רואה אותך עושה משהו בבית ואז הוא הולך לרבי שלו שלא מחמיר ככה בבית, אז מה הוא יחשוב? הרבי שלי לא שווה. אז מה עשית עם החומרה? זיזת בכל כבוד התורה. מה זה שווה? אז אני לא רוצה שהוא ידע. זה לא עניינו. יש כל מיני דברים שאנחנו... אני למדתי בית מדרש של הרב פיינשטיין, יש דברים שאני אנסה להיזהר על פי ההוראות של הרב פיינשטיין. מה זה עניינו? לא עניינו. לא צריך לדעת. הוא צריך לדעת שאנחנו יהודים פשוטים, שומרי תורה ומצוות, זה השאיפה שלנו, זה מה שחשוב לנו. לא צריך לדעת כל מיני דברים אחרים, אחר כך למדוד אותי ואת אחרים אם הם עומדים בזה. ויש עוד נקודה, שלפעמים ילד ההפך, בא הביתה עם איזשהו חומרה. עורך חכם לא נאבק בזה. תן לו להרגיש שהוא צדיק. זה טוב מאוד שהוא ירגיש שהוא צדיק. הוא בא הביתה ואומר, אני רק אוכל בדת זה. אוקיי. יכול להיות שלא יהיה לך בשר השבת, אני לא צריך להוציא את כל כספי על החומו שאתה המצאת, בסדר, אבל בוא נבדוק ואין בעיה. לא צריך להיאבק, ההפך, לכבד. זכותו למצוא את ההתבטאות שלו לדתיות שלו. הרבה פעמים הורי חושב שהוא יהיה כמוני, הורי טוב רוצה שהוא יהיה יותר ממני. הדרך שהוא מחליט להיות יותר ממני זה לא שאני הייתי רוצה שהוא יהיה יותר ממני, בעיה שלי, אז מה? היד שהיא יותר ציוני, היד שהיא יותר חרדי, היד שלי יותר ספרדי, היד שהיא יותר תימני. מה זה משנה? מבחינתו הוא יותר דתי, זה כיוון טוב, תן לו. הוא לא צריך להתאים לכיוון שלי. חנוך לנער על פי דוקו, תן לו להתפתח. הוא מחליט לגדל פאות, הוא מחליט לגדל זקן. מה אתה נאבק בו? תן לו. זה לא, הוא גם לא צריך להצדיק כל דבר. צריך לתת לי ילד התבטאות. יש לי חבר שהוא... כשאני הלכתי להיבחן לסמיכה אצל הרב דוד פיינשטיין, אז הוא אמר לי, לך אליו להיבחן, הוא התלמיד חכם הכי גדול בבית מדרש. הוא לא היה לו זמן לבחון אותי אישית, הוא שלחתי אותו אליו למבחן. והוא סיפר לי שהוא איבד את אמא שלו בגיל צעיר, וכשהוא גדל, כשהוא היה בגיל הטיפש עשרה, אבא שלו התחיל להקל בכל מיני דברים. אבא שלו אחר כך גילה לו ולאחיו שאבא שלו עשה חשבון, אם אני אמשיך להחמיר, אז הוא יצטרך לחתנתי, אז הוא יקל. אם אני יקל, אז הוא ילחנתי, הוא יחמיר. והוא הצליח, שני הילדים שלו באו בית, אבא אנחנו רוצים להחמיר בזה, אבא אנחנו רוצים להחמיר בזה. בסדר? אז הם הלכו אנטי. לפעמים צריך להיזהר, אני מכיר, יש משפחה מהמשפחות הכי תורניות שאני מכיר, שגם כן שם אבא נפטר כשכולם היו בגיל צעיר, והאימא לקחה מהלך עם כל ילד כשהוא הגיע לגיל תיכון, אתה אומר לו, אני רוצה שתלך לתיכון, לא לישיבה קטנה. הילדים היו צריכים להיאבק, לא, 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 אנחנו רוצים ללמוד תורה, הולכים לישיבה קטנה. בסדר, לך תעשה הסדר. לא, אני רוצה ללמוד. נאבקה עם כל ילד, נאבקה איתו, אתה רוצה ללמוד? שזה יבוא מתוך מאבק, שזה יהיה משהו חשוב. לא כמובן מאליו, כן, כולם, האחים שלי הלכו, אני הולך, לא. קודם נאבקה עם כל אחד, לך תעשה צבא 3 שנים, מה, המדינה צריכה חיילים טובים. היא סיפרה לי שהייתה חוזרת לחדר שלה, מתפללת שהוא יאבק חזרה, וכשהוא לא היה נאבק חזרה, היא הייתה בוכה לילות. הורה צריך לדעת בחוכמה איך להבין את נפש הילד, ולפעמים ההפך.
מה לגבי מה שאמרת, שאם ילד לא רוצה לקום, הוא אומר, משתמש בקלף מכוח כאילו זה נורא. באמת, לא,
בסדר, זה לא עניין
שלי.
ואז נמשיך לזה. לא, אז צריך לדעת למתן את זה גם כן. יש גם נקודה שאני אומר לו, שמע, לשולחן שבת אתה לא מגיע לפני שאתה אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא שיש לך חיים. לך תאמר מה טוב הוא עליך יעקב, לא אכפת לי. תאמר רק מה טוב הוא, אל תתפלל שער תפילה, זה כבר בינך לבין הקדוש ברוך הוא. משהו, תאמר. יש איזשהו איזון. ואז אתה אומר לא אכפת לי, ואתה שולח את אשתך לטרטף לו, מה איך תעשה כזה דבר, מה אתה, אתה תמיד יש פה איזשהו משחק, אתה לא רק אומר לו מה לי אכפת, אתה כאילו יש פה איזשהו איזון בין הבני זוג, אז אתה אומר שמע, אז בינך לבין הקדוש ברוך הוא, ואתה עוזב, ואתה מוטט לאשתך שהיא תלך, והיא אומרת לו, מה אין כזה דבר, אתה יודע, כל הדודים שלך, אבא שלך, מה זה, אתה תבוא לשכן שבא בלי להתפלל, איך תבוא, איך תרגיש עם עצמך, אתה מבין, יש פה איזשהו איזון, אבל לא כאילו אתה עושה לי טובה. אתה צריך, זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא, זה חשבון שלך, זה החיות שלך, זה תפקיד שלך. אבל זה איזשהו איזון, נכון. כשאני אומר לו ככה, אני הולך ושולח את אשתי לומר לו אחרת. לאט לאט הוא קולט את המסר. אתה מבין? כי זה לא רק הפקר. שמע, בינך לבין הקדוש ברוך הוא לא מעניין, אתה לא רוצה להתפלל, אל תתפלל. זה איזשהו איזון, זה גם שאלה, איך מביאים את ילד לבוא לרצות לבוא לבית כנסת. אני כל שבת הולך לבית כנסת עם סוכריות בכיס, ואין אנשים שמחלקים סוכריות ברוב המניינים שאני מתפלל. אני הולך בית כנסת שונה לקבלת שבת ולשחית, למנחה, כל פעם זה מקום אחר. אז, אבל כל פעם אני מוצא מישהו, תוך כדי שהבן שלי לא מסתכל, אני מוצא מישהו שאני אתן לו סוכריה, שכשהבן שלי יוצא מבית כנסת הוא יקבל סוכריה על שהוא בא לבית הכנסת. אני לא אתן לו סוכריה, אתה לא עושה לי טובה, אבל הוא רוצה להגיע, כי אני יודע איזה ממתקים הוא אוהב, ואני דואג לכך. בתפילת שחרית שיותר ארוכה, אז הוא מקבל שוקולד. בתפילת מנחה הוא רק מקבל סוכריה. אני מוצא את הדרכים שיש לו את הדברים שמושכים אותו לבוא. אבל מבחינתי אתה לא עושה לי טובה. איי, הוא עוד לא קלט. אני לא יודע מתי יבוא היום והוא יקלוט, אבל אני מקווה שיש לי עוד כמה שנים. עוד לא קלט שאני זה שמזין את האנשי סוכריות, עוד לא קלט איך אני יודע. כשהוא ישמע את זה כבר אין לי בעיה, שידע את זה לילדים שלו. הוא שאל אותי שבוע שעבר, איך אתה יודע למי לשלוח אותי לבקש לומר שבת שלום? אני שולח אותו לומר שבת שלום, אז זה התפקיד של אבא לדעת, מה? אני חושב שיש לי עוד כמה שנים. אז אני אומר, אתה צריך לעשות בחוכמה, אבל להבין אותו, ולא... הרבה פעמים זה מאוד מפתה שהורה כאילו כן ייצג את הקדוש ברוך הוא. זה לא תקין. זה נכון שאני יכול להציב לו, שמה, זה לא צורה שאתה מתחיל את היום בלי לומר תודה לקדוש ברוך הוא. תאמר משהו, תדבר עם הקדוש ברוך הוא. אל תהיה כפוי טובה שאתה קם בבוקר ושוכח מה הקדוש ברוך הוא ממשיך עם היום. זה לא. אבל אתה מבין, זה בפן אנושי, לא בפן דתי. תהיה בן אדם. כמו שאני אומר לו, אתה בא לשמחה, אל תתרכז רק איזה ממתק אתה רוצה, בוא תראה איך אתה יכול לעזור להביא דברים לשולחן, לפנות דברים מהשולחן. תהיה בן אדם. אל תהיה רק לוקח, תהיה גם נותן. אז זה, אני אומר, זה אחרת. אבל שוב, זה איזון. זה בני זוג צריכים לחשוב בינם לבין עצמם, לפי הגיל, לפי הילד, לפי האופי של הילד. יש ילד שהפך, אתה צריך לעמוד טוב, לומר מה, אתה תאכל בלי ברכה? על ברכה לדוגמה, אני לא הייתי אומר לו, זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא, אבל אם הוא יבוא כקלף, יאמר לי, אני לא אברך, בסדר, שמע, חבל, שוב, זה לא שאני לא מביע לו חבל, חבל לך. זה לא אני מצטער שאתה אוכל בלי ברכה, פספסת מצווה, חבל. אתה מבין את ההבדל? אבל זה הבדל דק, אבל זה הבדל חשוב. זה לא אני כועס עליך, זה חבל לי בשבילך. זה הבדל מאוד משמעותי אבל. והרבה הורים זה, אני חס, מה אתה תאכל בלי ברכה? אז אני כבר, זה אני מייצג את הקדוש ברוך הוא, בסדר, אז זה כבר נהפך להיות קלף.